פרשיות שבוע של
קבלת מצוות,
גם פרשת שלח, גם פרשת בשלח, גם פרשת יתרו. אנחנו בסוגיית טעמי המצוות. אנחנו עסוקים בהסברת שיטת הרמב״ם, אחרי כן שיטת הרמב״ן ושיטת המהר"ל. אז שיטת הרמב״ם, אמרנו שקודם כל הרמב״ם יכול להיות שהוא לא רואה במצוות את במעשה המצוות, הוא לא רואה את הדבר שאפשר לבוא ולהגיד שהדבקות והחיות נמצאת רק במעשה המצוות. עיקר הדבקות והחיות יכול להיות שהיא נמצאת בהתבוננות, בידעת היום השבועות האלה בבך, בדעת את השם, בהתבוננות, בהידבקות ביסודות האלה של ידיעת השם. ובזה הוא רואה את עיקר היכולת של האדם להידבק בקדוש ברוך הוא. והמצוות הם נועדו בעיקר לעזור לאדם, או המצוות הן בעיקר קשורות להתנהגות של הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתנהגות של האדם בעולם הזה. ועיקרם של המצוות, אומר הרמב״ם, אני לא סובר כמו הדעה הזאת שאומרת שהן גזרות, כן, שיש דעה בחז"ל שאומרת שזה גזרות, ואז לפי הדעה הזאת שאומרת שהמצוות הן גזרות, אז יש להם טעם. אבל מה הטעם? הטעם להגביר יראת שמיים. הטעם שהאדם ייכנע בפני הקדוש ברוך הוא, ידע את המגבלה האנושית, יכיר, כן, יחזק את האמונה בזה שהדעה האלוקית והנוכחות האלוקית היא הדבר המרכזי בחיים שלו. ואיך האדם עושה את הדבר הזה? זה שהקדוש ברוך הוא מצווה תרי"ג מצוות, שעל כל צעד ושעל במשך היום אתה עושה מעשים שמזכירים לך שאתה לא מושל על עצמך ואתה צריך לקבל את גזירת המלך. זה הטעם של המצוות. זה לפי הדעה שאומרת את הדבר הזה, שהמצוות אין להם טעם. ככה סובר הרמב״ם, יש כזו דעה בחז"ל. אבל אומר הרמב״ם, אני נראה לי יותר הדעה האחרת, שהיא אומרת הדבר הזה שיש טעמים למצוות, ולא כמו הדעה הזאת שהסברה שאין טעמים למצוות. ולמרות זאת, הרמב״ם אומר שעם כל זה שאני אומר שיש טעמים למצוות, המאמר חז"ל, לקדוש ברוך הוא לא אכפת, כן, מה שהמהר"ל מביא בתחילת פרק שביעי, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי לא נתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר כל אמרת אלוה הצרופה. אז אומר הרמב״ם, זה אני יכול להגיד את זה גם לפי שיטתי, שאני סובר שבו במסיסי יש טעמים למצוות. ובכל אופן, גם אני שאני סובר שיש טעמים למצוות, הטעמים למצוות, אני יכול לתת טעמים לעיקר המצווה. כלומר, אני יכול להבין למה יש טעם, יש מצווה שלא לאכול דם. למה יש מצווה לא כלאיים, או כל המצוות אני יכול להבין. אבל בכל מצווה, הרי אני כתבתי לך משנה תורה, ובמשנה תורה יש המון המון פרטי הלכות. הפרטים שיש בכל מצווה ומצווה, הדבר הזה הוא באמת, הטעם של זה הוא כדי שזה באמת אין לזה טעם. מה הכוונה אין לזה טעם? כלומר, זה כמו שהסברנו, שהטעם הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח בכל מצווה ומצווה שני דברים. דבר ראשון, בכל מצווה ומצווה, הקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח את הדבר הזה, הטעם של המצווה, זה נקבל את זרותיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נהיה מודעים לנוכחות של הקדוש ברוך הוא, ושיהיה לנו ענווה, ויהיה לנו קנייה, וכל המערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא צריכה להתייסד. הדבר השני, יש גם טעמים למצוות. אז במה הדעה הזאת שסוברת שיש טעמים למצוות? איזה חלק במצוות אנחנו צריכים להרגיש בהם שזה אנחנו עושים מצד קבלת זרת המלך? זה בטעמים, זה בהלכות, זה לא בעיקר המצווה, אלא זה בפרטים של המצווה. לדעת אם השחיטה היא צריכה להיות דווקא מהצוואר או מהעורף, ושדין שצריך שיש שתי סימנים, ודווקא במקום הזה. כל פרטי ההלכות האלה, אומר הרמב״ם, אל תתחיל לחפש טעמים, בגלל ששם אתה טיפול. שם אתה תתחיל להמציא כל מיני דברים, וזה, ולא, שם אין טעמים למצוות, אלא שם מהו הטעם? הטעם הוא! כדי שתתרגל לזה שיש גזרות מלך. אבל באמת, אומר הרמב״ם, דעתי, כמו הדעה הזאת בחז"ל, שבסיסית לכל מצווה ומצווה צריכים לחפש את הטעם העיקרי שלה, ולעשות את המצווה מצד הטעם העיקרי שבה. ומה הטעם של המצוות? מה באמת הטעמים העיקריים של, מה הטעמים של המצוות? אומר הרמב״ם, הטעמים של המצוות הן מגוונות. כן? אבל המכנה המשותף בין כל מה שאני אומר הרמב״ם, זה שהמצוות הן לא איזה משהו שאי אפשר להבין. המצוות זה לא איזשהו דבר עליון. המצוות זה לא איזשהו דבר שהן קשורות לזה שבן אדם יהיה קשור לעולם העליון או כל מיני דברים כאלה. לעולם העליון אתה קשור לא על ידי המעשים. העולם העליון אתה קשור על ידי ההתבוננות, על ידי החוכמה, על ידי החלקים העליונים שבה בן אדם. המעשים הם לא הדברים שמחברים אותך לעולם העליון. אז מה זה המעשים? המעשים הם דברים מעשיים. שקדוש ברוך הוא נותן עצות מעשיות לדברים מעשיים. והדברים המעשיים הם יכולים להיות מגוונים בכל מיני דברים. זה יכול להיות מצוות שהן מצוות של בן אדם לסביבה. איכות הסביבה יכול להיות מצוות שהן תחת סעיף לדאוג לאיכות הסביבה. ויכול להיות מצוות שהן תחת הסעיף לא להיות אכזרי על בעלי החיים. הבעלי חיים הם גם יש בהם איזושהי נפש חיונית, יש להם איזושהי נפש בהמית, ולא צריכים להתאכזר על בעלי החיים, ואתה צריך בסופו של דבר לדאוג לדבר הזה שהבעלי החיים גם יעברו את העולם הזה שלא יהיה להם רע. וצדקה, אתה צריך לנסות כמה שיותר לדאוג לעניים, לרחם על העניים, לדאוג להם, שלא יהיה חסר להם. בקיצור, אנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם שהדבר הבסיסי שבו, הקדוש ברוך הוא יצר עולם שהוא היה צריך להיות גן עדן. כן, העולם שהקדוש ברוך הוא יצר בבסיסו הוא עולם שהוא מבחינת גן עדן היה צריך להיות. היה צריך להיות עולם טוב, שכל הנבראים שבו מרגישים טוב, שהסביבה נשמרת, הדומם, הצומח, הכל בריא, הכל מדויק. זה כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא אוהב גם את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם העולם הזה הוא יהיה עולם טוב ומאיר ונחמד. כן, זה גם עולמו של הקדוש ברוך הוא, כן, העולם הזה. ומה נעשה? שבן אדם הרס את העולם הזה, ואחרי כן באו המצוות, והבני אדם הצטוו שוב כמה שהם יכולים להחזיר את העולם הזה למצב הכי טוב שלו. אז לבני נוח אפשר לצוות אותם קצת שידאגו לעולם, ולעם ישראל אפשר לצוות אותם יותר, כן? אבל זה הטעם של המצוות, נהיה בעולם טוב יותר, עולם מאיר יותר, עולם שיש בו יותר דרך ארץ, עולם שאנשים אוכלים דברים בריאים. ויש גם מצוות, אז המצוות הם נועדו לכל הסוגים. גם לדאוג לאנשים, גם לדאוג לבן אדם עצמו, שהאדם לא יאכל דברים גסים, ואז הוא נהפך להיות קצת אדם גס. והקבוצות של המצוות, אומר הרמב"ם, יש הרבה הרבה קבוצות, וכל קבוצה היא נועדה לחזק איזשהו טעם אחר שקשור להחזרת העולם למצב הראשוני הזה, שהוא בחינת גן עדן כזה. זה השיטה של הרמב"ם. גם המצוות של בן אדם למקום, גם המצוות של בן אדם למקום, אז רבים מהמצוות של בן אדם למקום, אומר הרמב"ם, זה כדי לעקור דעות משובשות. כן, זה מה שהרמב"ם כתב, המון המון מצוות שהן קשורות לעקור את הדמיונות ואת השטויות שהטמיעו חוקי העבודה זרה בעולם, והמצוות הם נועדו בסופו של דבר להכניס את האדם לסדר חיים ולמעשים כאלה שמיישרים את המחשבות של הבן אדם וגורמים לזה שהבן אדם לא מתפתה לכל מיני דמיונות. כן, זה הרבה הרבה מצוות של בן אדם למקום, שזה ככה הרמב"ם מלמד אותם. והרבה מצוות של בן אדם למקום הן קשורות ליחס של הכבוד, של יראה, אהבה. זה ככה הרמב"ם לומד גם את כל המצוות של אדם למקום, שהם נועדו בסופו של דבר, הנפילה של האדם, החטא של האדם, ההתרחקות של האדם מאיך שהעולם היה צריך להיות, זה פגע גם בעולם הזה, וגם זה פגע במערכות היחסים של בין אדם לחברו, וזה גם פגע במערכת היחסים שבין האדם לבין בוראו. והמצוות הן שוב צריכות לתת את התיקון לכל המערכות האלה. זה שיטת הרמב״ם. המהר"ל מתנפל על הרמב״ם ואומר, לפי הרמב״ם זה מאוד מאוד מוזר. אז למה באמת המצוות הן כאלה מוגבלות? אם באמת, אני יודע, אם נגיד כן ציפור, הקדוש ברוך הוא ציווה את מצווה כן ציפור כי צריך לרחם על בעלי חיים, אז למה הוא ציווה את זה רק על ציפור? צריך לצוות את זה על כל הדברים. כלומר, כל המצוות שהרמב"ם כותב הן מצוות ש... אז למה צריך גדרים? אם כל כך באמת יש טעם לרחם, יש טעם לרחם על בעלי חיים, יש טעם לאיכות הסביבה, יש טעם להיזהר מזה, אז למה המצוות אחרי הכל הם עם כאלה... למה הן לא נאמנות לטעם שלהם? ולמה לא תעשה יותר ויותר מהמצוות האלה, כמו שאתה אמרת? זה בגדול. אז ואומר המהר"ל, הדבר המרכזי שמפריע למהר"ל, שהמצוות הם, אתה הופך את כל המצוות לספר תרופות, לדרך ארץ, לדברים מאוד אנושיים, לדברים מאוד ארציים. זה לא נראה, אתה הופך את המצוות למשהו קטן כזה. אז מה אנחנו אומרים בשיטת הרמב״ם? אנחנו אומרים בשיטת הרמב״ם, קודם כל, השאלה הזאת שקדוש ברוך הוא, למה קדוש ברוך הוא מצווה על כן ציפור יהיו רחמך? הוא לא ציווה על כל המינים. כי אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא יודע את הדבר הזה. כמו שלמה הקדוש ברוך הוא לא ציווה את בני נוח תרג מצוות, הוא יודע את המגבלה של בני נוח. אותו דבר, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה על כל הבעלי חיים זה? כי יש גבול. זה לא זה שקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג לעניים. כן, מצוות צדקה זה מה? הקדוש ברוך הוא צריך אותנו שאנחנו ניתן צדקה לעניים? הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לדאוג לעניים. זה המהר"ל שואל את הדבר הזה. כן? אם יש מישהו לא דאוג לעניים, מה אתה עושה את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג? מה אתה עושה את זה? אלא מה? המצוות זה שותפות. זה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. והוא בעצם היה יכול לדאוג לכל הבלגן שיש בעולם, לכל הנפילה שיש בעולם, לכל מה שהעולם הרוס, לכל מה שבאמת יש זה הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג. אבל זה לא העניין, העניין הוא בסופו של דבר זה שהאדם יהיה שותף בתיקון. כן, שהאדם יהיה, גם האדם ייקח קצת אחריות. אז נכון, הקדוש ברוך הוא לא מפיל את כל האחריות על הבן אדם. כן, הקדוש ברוך הוא לא מפיל את כל האחריות על הבן אדם, אבל חלק הקדוש ברוך הוא מפיל אחריות על הבן אדם. וכל שהבן אדם הוא עם ראש יותר גדול, אז הנה חינם, הוא ייקח באמת הוא ייקח, הוא יגדיר את האחריות שלו מעבר לתרי"ג מצוות. כן, יש מצוות לשילוח הכהן ולדאוג לכן ציפור זה. אחרי כן, מרבי יהודה הנשיא נתבע שאפילו כשאתה צריך, אני יודע מה, לשחוט בעל חי, ומותר לך לשחוט בעל חי כי אתה צריך לאכול אותו זה, אבל אל תגיד לו, לכך נוצרת. אתם מכירים את הסיפור הזה, אל תגיד לו זה. מה זאת אומרת? זה לא איזה שהוא עבר איסור או לא עשרה, אבל באמת יש פה כיוון של תורה. יש פה טעמים של תורה. התורה רוצה לבנות לנו את המחויבויות הבסיסיות שאנחנו רואים אותן דרך התרי"ג מצוות. כלומר, התרי"ג מצוות, טעמי המצוות הם אלה שבונים לנו את המחויבויות הבסיסיות שיש בעצם לאדם כלפי העולם הזה. וככל שהאדם הוא רציני יותר, אז הוא ייקח יותר אחריות, והוא ייקח את המצוות למקום עוד יותר רחב ועוד יותר משמעותי. כחיוב, אז הקדוש ברוך הוא, התרי"ג מצוות זה בסופו של דבר המינון, שכיוון שיש פה כל כך הרבה דברים שצריכים לתקן, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מיצג מכל נושא ונושא קצת. אז בנושא של הרחמים על בעלי חיים, כן ציפור יגיעו רחמך. בנושא של רחמים על בני אדם, צדקה. בנושא של נקיות ולדאוג לחיים שלך, מאכלות אסורות. בנושא של אמונות בדעות, כל המצוות שמרבות להרחיק אותך מעבודה זרה. וכל נושא בנושא הקדוש ברוך הוא נתן קצת. למה? כי מה אפשר לעשות? צריך לתת את המינימום ההכרחי. כל אחד ואחד מעם ישראל, הוא צריך שיהיה לו את הבסיס. בזה, וזה שצריך מעבר לזה, ידוע שאתה צריך מעבר לזה, אבל אתה רוצה לתת מדגם של מדגם חינוכי כזה, ותיקון מסוים שזה, וזה לא שקדוש ברוך הוא בורא רק על האדם, גם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יכול להשלים את מה שהאדם לא עושה, כן? מה שהאדם לא מצליח לעשות, אז הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל אז זה שיטת הרמב״ם, והמאמר באמת, אז נוגע גם למאמרים שהביא המהר"ל לגבי האומר הכן ציפור הגיעו רחמך. כן, שהרמב״ם באמת אומר, הנה חינמי, המאמר הזה הוא לא, הוא לפי השיטה אחת בדברי חז"ל, שאני לא שולל אותה, אבל אני לא חושב שהיא השיטה המרכזית שאומרת שאין טעמים למצוות, ובאמת זה לא נכון, באמת הטעם של שילוח הכן זה באמת צער בעלי חיים, וזה כמו הטעם האחר, ומצאנו מאמרים של חז"ל שאפשר לראות בהם טעמים אחרים, ומה שכן המאמר הזה של חז"ל על ונתמתם בם, עבירה מטמטם ליבו של האדם, שאנחנו רואים את הדבר הזה, והרמב"ם אומר כל אחד ואחד שמקיים את המצוות, באמת קשה לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שזה לעשות את המצוות רק כמו טמבל. ובאמת המצווה היא נועדה שהיא בסופו של דבר היא תהפך להיות משהו שאתה יכול להזדהות איתה, להיבנות ממנה, באמת שזה עושה משהו, שזה מתקן משהו. למדתי השבוע את פרשת מראה, ופרשת מראה כתוב שם שהקדוש ברוך הוא נתן מקצת מצוות לישראל, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אז ראיתי משהו שאני חושב שפה, שהמחלוקת שראיתי שם היא קשורה למחלוקת הבסיסית הזאת שיש בין הרמב״ם לבין המהר"ל. כן, כן, הרמב״ם אומר את הדבר הזה, והמהר"ל ממש הוא בעמדה ממש ההפוכה, שהמהר"ל אומר שהמצוות הן לא צומחות מהעולם הזה. הם לא נועדו לבנות את העולם הזה. כל המאמרי חז"ל הם באים להילחם נגד הדבר הזה. וכל התפיסה היא באמת תפיסה שבאה ורואה שהמצוות הם לא ניתנו בשביל הדבר הזה. ואומר המהר"ל, הנה הדבר הבסיסי, שמה שאנחנו רואים בדברי חז"ל בהרבה מקומות, שמצוות לאו ליהנות ניתנו. אז לפי הרמב"ם מצוות לאו ליהנות ניתנו, טוב, זה צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, כן? אבל לפי הרמב"ם שמצוות לאו ליהנות ניתנו, הכוונה היא שהנאה זה רק אם אתה, יש לך אפשרות כן לעשות, לא לעשות. דבר שאתה חייב לעשות, עצם הדבר הזה שאתה חייב לעשות, אפילו שאתה נהנה, זה מוציא מזה שם של הנאה. כן, זה בסוגיה שם גם רואים שיש שיטות ראשונים שאומרים ככה, אבל לפי המהר"ל לא. באמת כשאתה עושה מצווה, אז היא לא קשורה לא לגוף שלך, לא לנפש שלך, אפילו לא לרוח שבך. היא באה לחבר אותך לצד האלוקי, לצד הנשמתי שבך, לצד העליון שבך, לצד שהוא בכלל לא נמצא בעולם הזה. כן? לפי המהר"ל, יש את העולם הזה. העולם הזה, כל מי שמחובר לעולם הזה, הוא מחובר למציאות מאוד מאוד חומרית, וכל התורה והמצוות זה לרומם את הבן אדם, לצרף את, 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 את הבריות. זאת אומרת, מה זה לצרף את, את הבריות? כמו הזהב, שהוא נמצא באדמה, וכל עוד שהוא באדמה הוא לא זהב, ואתה צריך דווקא להוציא אותו, כן? למשוך אותו מזה שהוא בלוע פה באדמה, וככה הוא מתחיל להיות זוהר, ככה הוא מתחיל להעיר. אותו דבר גם הבן אדם. כל עוד שהבן אדם הוא חי לפי המערכת של העולם הזה, אז זה אדם שהוא, כן, שהוא לא דבוק בקדוש ברוך הוא, לא דבוק זה. וכל העניין של המצוות זה המתנה הגדולה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, איך לא להיות חלק מן העולם הזה. איך להתנתק מהשיקולים של העולם הזה. איך להיות כל כולנו אנשים שהחיות שבהם היא חיות לא לפי מערכת הכללים של העולם הזה. זה המהר"ל ממש הוא הפוך לרמב״ם. כאילו. אז אני אתן עכשיו באיזושהי דוגמה מאוד יפה בפרשנות, שקשורה לשתי התפיסות האלה. כן, אז בפרשה שלנו ראינו, כן, אנחנו רואים את העניין הזה של עם ישראל בא למרה, והוא שותה, פוגש, ולא יכולים לשתות מים ממרה כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה, ועד הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויורהו עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומרים חז"ל, כן, איך הקדוש ברוך הוא המתיק את המים פה? הוא המתיק את המים על ידי זה שהוא זרק עץ. ואיזה עץ? זה, אני אומר את הדברים גם שזה קשור לט"ו בשבט, כן, חג האילנות, כן, כן, צריכים בט"ו בשבט לשים לב. האם הדינים של ט"ו בשבט זה בעיקר נוגע לאילן או לפירות? אנחנו אוכלים פירות, אבל מבחינת הדינים זה יותר, כן, אולי קשור לדיני האילן, דיני האורלה, כן, אז בכל אופן, ויורהו עץ, וימתקו המים. אז אומר המדרש, איזה עץ זה היה? דעה אחת אומרת, זה היה ארדופני, שזה עץ רעיל אפילו. ודעה שנייה אומרת, שזה היה עץ זית. וזה היה ללמד את עם ישראל שהאדם חושב שהוא צריך לתקן את המים המרים. איך אתה מתקן את המים המרים? על ידי זה שאתה זורק לו סוכר, על ידי זה שאתה זורק לו מים מתוקים. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה, הוא מתקן, הקדוש ברוך הוא מרפא מר במר. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא מרפא מר במר? אז ראיתי שתי סגנונות, סגנון אחד שיכול להתאים יותר לרמב״ם, סגנון שיכול להתאים יותר למהר"ל. חתם סופר, סגנון שיכול להתאים לרמב״ם במקרה הזה, והמלבים, סגנון שיכול להתאים יותר למהר"ל. אז החתם סופר אומר כזה דבר, שבעצם מה, זה גם קצת מתאים לדברים, רבנו בחיי אומר, שמה הקדוש ברוך הוא, מה זה ויורהו עץ? הקדוש ברוך הוא לימד שמה את משה רבנו, את כל חוכמת הצמחים. להיות צמחוני. איזה צמח, מה התכונות שלו ומה הוא עושה. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, את כל הצמחים, את כל זה, ואיזה צמח הוא מצליח גם להמתיק מים. כן? ככה אומר רבנו בחיי, שזה היה הלימוד שמה. שזה היה ללמד את כל הסודות של צמחי המרפא, וזה ככה רבנו בחיי אומר. כן, אז אם אתם רוצים היום בערב, תסתכלו, מישהו יקריא את הפירוש של רבנו בחיי שם עליו, ויורהו עץ. אז בכל אופן אומר החתם סופר, שיש פה בעצם הכנה למתן תורה. מה הכנה למתן תורה? יש בתורה הרבה מצוות שמבחינתנו נראות כחוק, וזה נראה שהקדוש ברוך הוא נותן מצוות שאין להם טעם. בא הקדוש ברוך הוא ומראה לעם ישראל, אתם רואים את העולם, אתם רואים בצורה מאוד מאוד חלקית את העולם. אני רואה את כל אני רואה את כל הפאזל, אני בראתי את העולם, אני יודע את כל הסודות של איך העולם מתקיים, ומהבחינה הזאת אתם צריכים להאמין בכל מצווה שאני נותן לכם, שהיא בסופו של דבר הדרך הנכונה איך להתנהל בעולם בצורה בריאה. ובסופו של דבר מה שהקדוש ברוך הוא פה מרפא מר במר, זה היה כדי להורות לעם ישראל שלא יתמהו גם על עולם המצוות, שהוא לפעמים יהיה מצוות שהם לא יראו לעם ישראל, ועם ישראל לא יבין את הטעם שלהם. למה? כי צריכים להאמין באמת בסופו של דבר, שאחרי שקדוש ברוך הוא אומר, אז בסופו של דבר כנראה זה הטעם העמוק, ובעצם תעשה את הדברים האלה, ובסופו של דבר יכול להיות מכוח שתעשה, אתה גם תבין גם את הטעם שלהם. כלומר, טעמו וראו כי טוב השם. כלומר, אתה תקיים את המצוות, תקיים אותם בהתחלה בצורה של חוק, ובסופו של דבר אתה תגיע לזה שאתה תדע את כל הטעמים. וזה מה שכתוב, שם שם לו חוק ומשפט. אומר החתם הסופר, הוא שם לו חוק, אבל בסופו של דבר, כל חוק הוא יכול להפך להיות משפט. כלומר, כל המצוות שהם נראים בשלב הראשון כחוקים, בשלב בעומק שלהם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו בצורה שהעולם הוא לא מר, העולם שלנו הוא עולם של מים מתוקים, העולם שלנו הוא עולם של גן עדן, העולם שלנו הוא עולם טוב, רק צריך לדעת איך להתנהל בו. בני אדם שהם לא יודעים מה להזיז למה, מה להביא למה, איך להתנהל בעולם, אז בסופו של דבר יוצא להם שהם הרבה פעמים פוגשים מים מרים בעולם. אבל אם הם היו מבינים את כל היסודות הקיום של העולם, אז המים תמיד היו מתוקים, כי הם היו יודעים מה לחבר למה, איך לזה וזה, וזה המצוות גם. גם המצוות הן בעצם נועדו להמתיק את העולם, לתקן את העולם, להפוך את העולם לעולם מתוק, לעולם טוב, לעולם זה, וזה בעצם ההוראה של מה שהיה שם במראה, כהכנה לעם ישראל, שהנה, אתם נפגשים עם משהו שהוא מר, ותאמינו בדבר הזה שבעצם כל העולם הוא עולם מתוק, ואם אתם תשמעו בכל השם, כל המחלה אשר שמתי במצרים, רק המצרים גרמו לזה שאנחנו נמצאים בעולם דפוק, כן? כי הם מצרים, כי יש להם דמיונות, כי יש להם שטויות, כי הם הרסניים, הם עשו את העולם. אבל עם ישראל, אם שמוע תשמע בכל השם במצרים, אז אתה תצליח להפוך את כל העולם שלנו לעולם מתוק. זה התפיסה, ככה אחד המסופר לומד שם את הפרשה, וזה באמת, באיזושהי בחינה, הוא מתאים לרמב״ם, כן, בתפיסה העקרונית הזאת, שהעניין הזה של תורה ומצוות, זה בסופו של דבר נועד להמתיק המון המון דברים שבעולם מקולקלים, והמצוות זה החלק של האדם בהמתקה הזאת. כן, ככה אנחנו הסברנו את הרמב״ם. המלבים אומר בדיוק להפך. מה הכוונה שקדוש ברוך הוא ממתיק, מרפא מר במר? אומר המלבים, זה בעצם בא להגיד לך את הדבר הזה. יש מערכת הכללים, החוקים של העולם הטבע, שבמערכת החוקים והכללים של העולם הטבע, אתה מאוד מאוד מוגבל, ובמערכת החוקים והכללים של עולם הטבע, אז שמה באמת, הדרך לרפא את המר, קודם כל אתה נפגש עם מר, והדרך לרפא את המר, אין לך ברירה, אתה צריך סיבה ומסובב, והתיקון הוא מאוד 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 מוגבל לפי הכללים שאתה מכיר בעולם הטבע, והכללים שאתה מכיר בעולם הטבע גורמים לדבר הזה, שאפשר לרפא את המר דווקא במתוק. אבל זה רק הגויים, שהם נמצאים תחת ההנהגה רק של עולם הטבע. אבל אתם עם ישראל, שהייתם במעמד הר סיני, כל מה שאתם נפגשתם במים המרים זה בגלל שנפלתם ממדרגת, סליחה, שהייתם בבקיעת ים סוף, הייתם בהתרוממות רוח אמונית, ואז פתאום נתקעתם בביזת הים שם, כן, נתקעתם בביזת הים, והתחלתם יותר מדי להיות קשורים למציאות החיצונית, כן? עד כדי כך שמשה רבנו היה צריך להסיע את עם ישראל מבקיעת הים. דרך אגב, אני ראיתי שאלה שאני, אין לי, אני, התשובה, אני חשבתי עליה בשבת ואין לי תשובה טובה. למה משה רבנו מסיע את עם ישראל מבקיעת הים? זה מה שקדוש ברוך הוא הבטיח להם, אחרי כן נמצאו ברכוש גדול. למה להפסיק את ה... זה, מגיע להם. כאילו, מגיע לעם ישראל בזאת הים. מה קרה? למה משה רבנו מסיע אותם? מי שיהיה לו הסבר טוב לעניין הזה, אני אשמח. כאילו, למה זה נעשה בצורה כזאת שהיה צריך להסיע את עם ישראל ממה שקדוש ברוך הוא הבטיח, אחרי כן נמצאו ברכוש גדול. בכל אופן אומר המלבים, אתם ירדתם מהמדרגה שלכם. זה מה שגרם לכם את זה שלכם המים נהפכו להיות מים מרים. והתיקון שלכם הוא לא לנסות לתקן בכללים של העולם הזה. אתם צריכים להיות עם שהוא מרומם, ועם שצורת התיקון שלו היא לא בדרך הטבע, היא דרך כללים אחרים, דרך עולם הנס, דרך העולם שהוא מעל הטבע. ובעולם שמעל הטבע, אז אפשר לרפא מר במר, כי בעולם שמעל הטבע לא המר הוא המרפא, אלא דבר השם הוא המרפא, כאילו הנקודה האלוקית שיש בדבר הוא מרפא, והקדוש ברוך הוא יכול לרפא עם כל מה שהוא רוצה. זה מעין מה שאומר המהר"ל פה בפרק ח', כן, על הטומאה ונטמאתם בה, שהבאנו את הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שהעבירה מטמטמת, אז הרמב"ם קורא לזה, שיש משהו באוכלים האלה שהם גסים. אומר המהר"ל, לא, מה פתאום, מה, התורה היא ספר תרופות? זה לא שיש משהו באוכלים שהם גסים. העבירה, זה שאתה עובר על דבר השם, זה מה שמטמטם. כלומר, זה שאתה לא הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע לך, כן, דבר השם הוא התיקון, הוא הרפואה, והעבירה על דבר השם היא הקלקול. אז זה שקדוש ברוך הוא מרפא בר מבר, הוא בא להבליט את הדבר הזה. שאל תחשב שהתיקון הוא נמצא בדבר עצמו, אלא התיקון נמצא בעצם הדבקות האלוקית, או הדבקות האלוקית, וזה היה הלימוד הגדול שם, שעם ישראל לא צריך לחשוב שהתורה והמצוות זה זה משהו טבעי, זה משהו של תיקון העולם הזה או משהו מעין זה, וזה לא זה שהקדוש ברוך הוא כשנותן לנו את המצוות, זה בגלל שהוא הכי מומחה לעולם הזה. הוא הכי יודע את הסודות של העולם הזה, והוא בנה את המכונת כביסה, הוא יודע לתת את ההוראות הכי נכונות למכונת כביסה, וזה התורה והמצוות. ככה הרמב"ם לומד. מה פתאום? מה? מצוות זה מכונות, זה הוראות למכונת כביסה, הוראות לעולם הזה? מה פתאום? זה לא... זה תפיסה מאוד מאוד קטנה של התורה והמצוות, אומר המהר"ל. המצוות הם בכלל לא מתעסקת, לא מתעסקות עם העולם הזה. זה להביא אותך בכלל לזה שאתה תהיה שייך למצורף מן העולם הזה. אתה תהיה בכלל שייך לסדר אחר, לסדר עליון יותר, לסדר אלוקי יותר. זה הערך של התורה והמצוות, וזה בא לידי ביטוי בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ריפא, כן, את המים בזה, בזה שהוא ריפא מר במר. כן, זה הפירוש של המלבים שם. וראיתי, כשלמדתי השבוע הזה, אמרתי, וואי, זה בדיוק מתאים לנושא הזה שאנחנו לומדים, לתפיסה של הרמב״ם מול התפיסה של המהר"ל. מה שיש לנו עוד להסביר, כן, בפרקים פרק ו' עד פרק ח', זה גם להזכיר את שיטת הרמב״ן, שהיא שיטה אחרת, וגם עליה הרמב״ן חלק, גם עליה המהר"ל חלק, אבל היא בהחלט לא כמו הרמב״ם, היא קצת יותר קרובה למהר"ל. טוב, רמות.